זה הפרשה הבאה. במקרה הפרשת שופטים אין מאמר, אבל יכול להיות שגם באופן קבוע לא נוכל לגמור מאמר אחד כל שבוע, מאמר שלם, אז צריך ללמוד עם מאמר בשבועיים שלושה. טוב, כי תצא למלחמה לבך, נעית בזוהר, שעת לוטה, שעת קרב. ומלחמה זו, עם מה שכתוב, מלחמה להשם בעמלק, מדור ודור. שבכל דור ודור ובכל יום ויום, צריך להיות מלחמה זו בנפש האדם. כי זה לעומת זה, עשה אלוקים, נפש לקדושה, מעשה, דיבור ומחשבה, מידות ושכל וקדושה, וכנגדה, נפש החיונית הבהמיות וכו', ולאום מלאום מימת, וצריך האדם להגביר נפש לקדושה. נקדים ולספר, וידוע שהאדמו"ר הזקן, כמו שפעם אחת הבעל הקריאה שלו לא היה יכול לקרוא, חלה או הסתלק, והיה צריך למנות בעל קורא חדש, היה צריך לבחור בעל קריאה, אז בא מישהו שכנראה גם ידע את הטעמים, את הנקודות וכו'. אז הוא שאל אותו, שלום מבחן אם הוא יכול לקרוא, אז האם הוא יודע את הקשר בין הפרשת שבוע לבין השבוע, לבין הזמן שנמצאים בו? אוקיי. האם אתה יודע את הקשר בין ראשון, שני, שלישי שיש בפרשה לבין מה שקרה ביום ראשון השבוע, השני השבוע, השלישי השבוע, רביעי? אמרנו גם כן. האם אתה חושב שתוכל לדעת את הקשר בין מה שכתוב בפרשה של העולה הראשון והעולה השני והעולה השלישי לבין העולה הראשון, העולה השני והעולה השלישי? אני חושב שגם כן. אמרנו, אתה יכול לקרוא. אז מאחורי הסיפור הזה יש את הרעיון שהפרשה נאמרה בכל מקום, בכל זמן, בכל אדם, ושקריאה נכונה יכולה באמת ללמוד ממנה תורה בכל זמן, בכל דור ודור, בכל יום ויום. זה לא רק מתאר מצב מסוים, זה נניח היום אין לנו, זאת אומרת, היה דורות שלא היה בכלל מצב של מלחמה, חמת עמלק, רבת זכרם, אבל יש את זה בכל דור ודור. כל מה שכתוב בתורה למעשה בנפש האדם. אולי גם אופן איך כל אדם יכול לקיים כל התרי"ג מצוות. אולי שלא כל אדם מזדמן לקיים כל התרי"ג, אבל הקיום הרוחני הנפשי שייך לכל אדם. אז זה כתזה מלחמה. מלחמה בעמלק שבנפש. מושת מלחמה וממשיך אישת התפילה, שעה זו שעת כושר למעלה. אין פרשת ויחר, פסוק יהודה התם, שיפט פרשיות לקראת שמה, שמה והיה עם בחינת רובן ושימון, מת ויציב, מבחינת לוי, 18, מבחינת יהודה, התם, ביטול. יש לומר את זה לכן זמן קראת שמה, מזכרת את יד מצרים שיין מת ויציב, מועד 3 שעות, כנגד 3 בחינות, לרובן, שימון ולוי. לתפילה 18, 4 שעות, בחינה רביעית, זה יהודה. כי זה מי שרוצה ללכת עם הזמן יכול להיות שמעלה להתפלל דווקא בשעה הרביעית. לזה כדאי כדאי כפולים יש מנהגים של חברות עושים לנו, לא אחרי, אבל כאילו בשעה הרביעית יותר מאשר בשלוש הראשונות מבחינה כזו. טוב, והנה איתה בזוהר, מנתיקתי לחיביה יבין לברדה דמלכה. חיביה הוא נחש הקדמונים מבחינת המלאק, עומד לקטיל לחיבה שנצח למלחמה, יבין למילאל על בחינת ברתא דמלכא. הזוהר הזה מתכתב לכאורה עם סיפורי העמים, שתמיד הנסיך שרצה לזכות בבת המלך, היה צריך להרוג איזה נחש הקלטון, מכונה דרקון. כנראה שזה דברים שהיו סיפורים חדשים כאלה, אבל כנראה שהם בנויים על משהו מאוד מאוד ישן, מאוד עתיק בעולם. וזה לא מנע, אפילו שהזוהר מדבר על איזשהו משל דאמרי אינשי, ואומר, כן, אתם יודעים, מי ש הורג את הנחש, מקבל את בת המלך, וזה רק כמו נדבר על הממד הרוחני. ומה זה הממד הקטיל יחיביה, שניצח המלחמה, יביא למלאילה, מבחינת מרתא דמלכא, יחיביה זה המלאק, נחש הקדמוני, קטיל יחיביה, לצורך המלחמה, מרתא דמלכא, יבוא. בעניין, כי הנה במלחמה זו, אני מזכיר את זה, כן, ששעת מלחמה זה שעת התפילה. זה השעה של המלחמה, כן. בעניין, כי הנה במלחמה זו, יש בה בית בחינות. האחת היא מצד כוח הנפש האלוקית שהיא שכת במידות, ויש לה כוח וקדושה להתגבר ונצח המלחמה, ועל זה אמרו מה דקתי לחיביה. בבית אימה שאין בכוח הנפש מצד עצמה להתגבר, ועל זה אמרו יביא למלא אלה ובחינת מלחמה להשם והמלך. לא, אז יש שתי בחינות במלחמה הזו. יש חלק שהוא תלוי בנו, יש חלק שהוא בבחירה, שאדם יכול לעשות, אדם מסוגל לעשות, בכלל גדול שכל מה שאדם מסוגל לעשות, הוא לא צריך לנהל מאחריות, לעשות כל מה שהוא יכול. למרות שיש דברים שאני לא יכול, אבל לא בגלל זה אני צריך לוותר על דברים שאני כן יכול. כל מה שאני יכול צריך לעשות. אבל אז יש גם דברים שלא יכולים. והדברים שלא יכולים זה המתנה מהשמיים. זה בת המלך שמקבלים על גבי. אז כבר פה צריך איפה לפרט יותר, שזה מתחבר מדבר עם הספר התניא. ספר התניא, ספר של רבנונים, כתב אדמו"ר הזקן. אפשר להגיד שהוא כולו מדבר על מה שאדם יכול לעשות. זה חלק מי שיש בספר, מי שקורא אותו במיוחד, מי שבא להם תפיסה תמימה קצת, אולי, אולי בסביבה של בית המדרש שלנו, שיש בו איזה ממד יותר הרמוני, נקרא לזה. אז בעל התניא הוא מאוד מאוד ריאלי, מפוקח. הוא אומר, יש לאדם של נפשות, יש אלוקית, יש בהמית, יש יצר רע, יש יצר הטוב. אדם בינוני, שזה רוב האנשים, לא יכול לעולם לבטל את הרע שבתוכו. לא יכול לעולם לבטל את היצר הרע, את הנפש הבהמית, אבל יכול להשליט טוב עליך. יכול שכל הזמן במחשבה, דיבור ומעשה, הוא יתנהג לפי הנפש האלוקית. הנפש האלוקית היא זאת שתחול ותשווה שם. אז לפעמים זה מה, יכול להחזר. למה אתה לא מזיין, לא, הוא מדבר, אני מתאפך, אבל למה לא יותר להדגיש את האפשרות הזאת? הוא אומר, זה צדיקים. למה לא להודד אותנו שאפשר? אבל הוא אומר, אני לא בא לבקש מהבן אדם מה שהוא לא יכול. לא לבקש מהבן אדם מה שהוא יכול. לא אומר לבן אדם שיכול להפוך את הטבע. להפוך את הטבע ממש זה מתנה. יש אדם חולשות, חולשות כאלה ואחרות, גם לאדם בכלל וגם לכל אדם, אפשר להגיד את החולשות המיוחדות שלו. לא מצפים ממנו, לא דורשים ממנו ולא טובים ממנו שהוא ישנה את הטבע. כלומר שלא יהיה לו בכלל יצר, שלא יהיה לו בכלל תאווה. כן מצפים ממנו שהוא יתגבר. זה ביד האדם. כי הוא לא יכול להפוך את הנטיות שלו, לא יכול להפוך את הנפש שלו. אבל יכול לשנות את המחשבות שלו, את ההתנהגות שלו, כנראה אפילו את הרגשות שלו. כל מה שבתחום ההכרה, כל מה שבתחום הנגלה. זה המלחמה, אתם משך כל החיים, כך הוא אומר. שונה. הוא דיבר באופי כללי, ושלח קצת גם לומר את זה על, על המצב המיוחד של כל אדם ואדם. כל אדם התמודדויות שלו, אין טענות על זה שאדם יש לו התמודדות מסוימת. יש טענה שהוא התמודד. יש אדם, אבל בחירה גדולה מאוד, שלמרות שיש כל כך, זה אדם יכול לשלוט, אדם יכול, המוח שליט הלב, אומר שאדם, מי שעומד ביד של הבינוני, יכול ללכתו לעולם. תמיד הוא יכבוש, ישליט את צערתו, ירגיז את צערתו לצערה, תמיד הוא יוכל לכבוש את המידות שלו, ולחשוב נכון, להרגיש נכון, לעשות נכון, תמיד. יש לי בספרי חב"ד, גם בתניא, פעם תדיינתי בזה יותר, הוא באמת אומר את זה גם באיזושהי רמה, אפילו זה, מה שאמרתי להרגיש, אז בספרי חב"ד מדובר, ובתניא זה קצת מתחיל להיות מדובר, שאולי זה לא, אפילו זה לא מוגשים. אדם אומר, אני לא שמח בתפילה, אני לא מתרגש, הנה תראה זה לידי הרבה יותר. אפילו זה, דבר ראשון מוגשים, שתחשוב נכון, תעשה נכון, ככל שזה יהיה יותר זה, זה גם ירד לעמידות. אבל כמה ירד לעמידות? אפילו זה זה קצת פחות דרישה אולטימטיבית. זה כנראה, אי אפשר שזה לא... אדם מונח באיזה מקום, הוא חושב על משהו, הוא מחשיב משהו, בסופו של דבר זה גם משפיע על הרגש. אבל גם בזה, יש כאילו משהו הרבה יותר מינימליסט, נקרא לזה הרבה יותר... זה מה שבידך, בידך. עכשיו, השם יגמור בעדינו. אז כל החלק הזה שאומר מה ננצח בקרבה, חלק שתלוי בנו זה התניא. רוב ספר התניא זה משנה. אתה תעשה מה שתלוי בך. צד אחד יש חלקים שאתה בכלל לא יכול לשנות, צד שני יש משהו שאתה יכול לשנות לגמרי. כל הנהגות כל החיים. פה, ויש עוד כמה אמרים, נדבר על החלק הנוסף. חלק שהוא קצת מעבר לבחירה. זה אומר, ובאור עניין זה, נברת דמלכה, מה זה ברת המלך? הוא נקודת ציון, כנסת ישראל, שכונסת ואוספת לתוכה הערת ישראל דיללה, והיא בחינת נקודת הלב ופניותו, ופנימיותו. המתגלה בכללות נשמות ישראל, בבחינת ראות הדיליבה, וכמו שכתוב בכל לבבך, שיש שני לבבות, חיצוניות הלב ופנימיות הלב. חיצוניות הלב היא למטה מן הדעת שממנה לוקחה, והתגברות הנפש, כוח השגתה, השכלתה, שמשכלת ומתבוננת, שאין לך עשר מלמטה, שאין לו מזל, וכו', וגבוה מעל גבוה, וגומר עד הוא המעלות, ומקור וראשית כל ההשתלשלות, והתהוות החיות, הוא מרוח פיו, כל זוועה, ואתה מחיה את כולם. אל כל זה יכולה הנפש בהשגתה והשכלתה להתבונן. זה כאילו עוד בבחירה. הוא כתיב, ראי נתת מפניך היום את החיים שבכל דבר נברא יש בו בחינת מוות וחיים, שהמוות הוא גשמיות הדבר וחומריותו, והחיים היינו הרוחניות שבו, שעל ידי זה הוא בחרת בחיים לאהבה את השם כי הוא חייך, שהוא חיי החיים ברוך הוא ומקורה וראשיתה לכולה, והכל נגדו מבחינת מוות. כן, אז יכול אדם לראות כל הזמן וכל דבר אפשר להתאפק לצד החומריות שבו, אפשר להתאפק לצד הרוחני שבו. וזה ראי נתת לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע, ובחר טוב בחיים. אדם יכול להסתכל על החיים, על השורש הרוחני של הדברים, על שורש השורשים, חיי החיים ברוך הוא, מקור הברשות הדקולה, והכל נגדו בחינת מוות. וזהו עולמות אל בגרונם, אדם מבין תרומות אל, שהכל ממנו, הכל תלוי בו, החל הפיפיות באדם לעשות, וגומר, לעשות נקמה בגויים. אז מה זה גויים? אני רוצה לומר גויים, הם המעשים ודיבורים מחשבות אשר לא להשם המה, והם נמשכים מבחינת המלך. אז כן, הכל פה זה מושאל. המלאק יצר רע, לעשות נקמה בגויים, למעשים, דיבורים, מחשבות, אסור לא לעשות, אסור לא השם אמה. כי המלאק זה שורש הרע, ראשית גוי המלאק, כל ההתפשטות זה הגויים. זה המעשים, דיבורים, מחשבות, אסור לא להשם אמה. אם שיש את הנפש של האדם, של שכל, רגש ומתכבד, ויש את לבושי הנפש, שזה מחשבות, דיבורים, מעשים. אז כאילו הנפש עצמה, נגיד בצד הלאום הזה, אז הנפש הבאמת, אז כאילו השורש שלה זה המלאק. לבושי הנפש האלה זה כל המעשים, דיבורים, מחשבות, אז שלא להשאיר. עכשיו, כמו שאמרנו, בזה לגמרי יש בחירה. במחשבות, בדיבורים ובמעשים. בזה יש בחירה גמורה. בעצמיות הנפש, פחות. חלקי הנפש. אז מה ישים איתם? מה זה הנקמה? איך נוקמים במעשים ובדיבורים? חברות השולו להשם עמם. הנקמה שביצולם ושבירתם הוא על ידי וחרף פיפיות שבחינת רומות אל. דהיינו כשמתבונן האדם שהוא מקור בשורש ההשתלשלות וחיי החיים ברחו. זהו שכתוב מחרבי ובקשתי ותרגום אונקלוס בתלותי ובאותי. שהידי התפילה שבה נזכר רומותו בסידור שבחר של מקום נעשה מזה מכינת חרב וקשת לבטל הרע שבנפשו. זה גם נכון, אונקלוס ניצא שזה מקור, תרגום, אונקלוס זה מקור ששעת התפילה זה שעת קרב. כתוב, חרבי ובקשתי, ואונקלוס תרגם, תפילתי ובקשתי. נכון, זה פשט התרגום, שכאילו בא להגיד, שזה שניצחו במתחמה, כבשו את שכם, לא רק היה בזכות הידיים והחרב, אלא לפי חרב. כמו שישראל מנצחים בזכות הפה, כל קול יעקב. אבל אתה עומד, עבד פנימי יותר, אז שהתפילה היא חרב וקשת ברוחניות. חרב והקשת והתפילה בגשמיות, כן? כמו שיש הקבלה בין שניהם. זה מה שכתוב. אז כידי התפילה שבה נזכר אומותו וסידור שלחיו של מקום, זה רוממות אל בגרונם, נעשה בזה בחינת חרב וקשת לבטל הרע שבנפשו. כן, אז מתבטלים כל המעשים והדיבורים והמחשבות, אשר לא להשם אמה. והנה התבוננות זו מבחינת מלכותו התברך, הימלא כל עלמין, כי מלכותך, מלכות כל עלמין כתיב, ושם עלו השגת הנשמות ומלאכים, אשר משרתיו כולם מצביעים, ומקדישים ומניחים את שם, דהיינו בחינת מידת מלכותו, שאינו אלא בחינת שם, תהיו לבדו יתברך, מרום וקדוש ומומן בנושא ומובדל. ושם, אני חושב, ודבקת הנפש המזכרת מתבונן בשורשה ולוקים חיים, מבחינת מלכותו יתברך, וכמאמר ברוך שם כבר מלכותו עולם ועד. אז כן, מדברים פה על ההתבוננות שבה בחירה. זה, כל זה עדיין חיצוניות הלב, כן? חיצוניות הלב זה התבוננות שבה בחירה, זה המשכיל, מתבונן, רואה את השורש של כל דבר, את הרוחניות, את איך שהכל נמשך מקור החיים, ועל ידי זה הוא מבטל את כל הרע שבנפשו, את כל המחשבות והדיבורים שלא מעשם, לא מעניין אותו להתעסק בהבלים, והכל מכוון וקשור לשם שמיים. ואז הוא עוד מאפיין את ההתבוננות הזאת, שהיא מבחינת מלכותו התברך. הימלא כל עלמין. כאילו רואים את האלוקות שמתגלה בעולם, בעולמות. יש כנראה ראיות יותר עמוקות, יותר נתגרות. זה הראייה דרך העולמות. זאת אומרת, נמצאים, שוב מדובר בתוך גדר האדם, בתוך התפיסה של האדם, פה על ההכרה של האדם, על יכולת שלו להשפיע, על כל המחשבות, הדיבורים, המעשים, באיזה מידה גם על הרגש, על הרגש שקשור למחשבות, דיבורים ומעשים, זה בבחירה, ומילא זה קשור לדרגה שהיא בתוך העולם. אני רואה את האלוקות שמתגלה בתוך העולם, זה מלא כל עלמין. אני קורא לזה שם. זה לא עצמותו, זה לא... לבדו יתברך, מרום וקדוש, מרומה ומתנשא, אלא זה איך שהוא מתגלה בתוך העולם. ושם הוא מתחינה, דקות הנפש המשכלת מתבונן בשורשיו ולוקים חיים, מבחינת מלכותו יתברך. פוגשים את מלכותו. מה זה מלכותו? זה שהוא רצה להיות מלך בעולם. מלכות זה היחס של הקדוש ברוך הוא לעולם, לעולמות. דווקא מצד שהקדוש ברוך הוא רצה להיות מלך, אז נהיה יחס לעולם. יש להבדיל, כך משל, יש עוד כמה עשרה ימים בחירות, אז המלכות, נכון, בעיניים חיצוניות, אז הרצון להיות מלך, יש פה איזשהו דווקא מתקשרת לפעמים למושגים של גאווה, של שלטון, שתלתנות, כוח וכו'. אבל יש גם צד אחר. מלך הרי לא יכול להיות לבד. אין מלך בלא עם. אז מלך מוכרח שיהיה לו עם שיקבל את מלכותו. אז דווקא המלכות היא יחס. כאילו, אצל מלך באיזשהו מקום, העם מאוד יקר בעיניו. כי העם הוא מאפשר לו את המלכות. זה נכון שבמושגים אנושיים זה יכול להיות מאוד כמו שימוש כזה. כאילו. גם צריך שמישהו יריע לו, אז ציבור הוא רק כלי שיהיה לו את הכבוד. אבל ככל שזה מלך יותר אמיתי, נגיד יש לו כוחות כאלה, יש לו תחושת שליחות כזאת, אז באיזשהו מקום העם מאוד מעניין אותו. אפשר להגיד, עם כל זה שהרבה פעמים יש בזה הרבה אבסורדים ודברים שמעוררי גיחוך, אבל בתקופה כזאת, אז תמיד אלה שרוצים לשלוט הם נזכרים בציבור, כי הם צריכים לעמוד לבחירה. הציבור מעניין אותם. כלומר, דווקא כשמתעסקים במלכות, פתאום העם נהיה מאוד חשוב. עסקים הרי לכאורה בהמלכה, מה שנבחר בעוד קיימים, זה מי יהיו בכנסת ומי בממשלה. אבל פתאום הנושא זה הציבור. מה הציבור רוצה, איך אפשר לרצות אותו, לשמח אותו, להבטיח לו וכו'. כל המשחקים שעטופים בזה, אבל יש פה איזה יחס עמוק בין מלך ובין מנהיג לבין עם. שאפשר להקביל, יש כמה קשרים עמוקים, יש קשר איש ואישה, שמשל להרבה דברים עמוקים, יש קשר רב תלמיד, גם משל מאוד עמוק, מאוד פנימי, יש פה בחב"ד, יש ספר עמוד העבודה שמאוד מאוד בונה על המשל הזה, לא של חב"ד, לא ספר. ויש יחסים בין מלך לעם. וזה גם יחסים מאוד עמוקים, מאוד עמוקים. ממש, כמו נגיד הדוגמה הראשונה, שאומרים איך נהיה הקשר בין איש ואישה הזאת, עם משהו למעלה מטעם ודעת. אז גם למה הציבור דווקא אוהב את זה שיניג אותו, זה משהו מופלא. אתה לא יודע, שאלת לי כל מיני הספרים, אבל זה כמו כלי כזה, כן? יש חיבור מאוד חזק בין עם למנהיג, באופן פשוט עד כדי מסירות נפש, שמוכנים אחרי המנהיג למלחמה. זה מלך, שרצה לפניהם אשר יבוא לפניהם. אז המלכות היא מצד אחד אמנם הופעה של הגדלות של המולך, אבל היא כביכול נזקקת לממליכים. אז דווקא מידת מלכותו התברך. ושם כמובן זה צריך לזכך את המבט, אני מדבר על זה בכמה מקומות, שאחד הדברים שעשו קושי באמונה זה הציור של האלוקים כמו מלך, אבל במובן הלא... לא מעולש, כמו שליט כזה, שרוצה לשלוט, שרוצה כבוד. זה אחד הפגמים בתפיסה. לכן אנחנו שרנו, לא יודע, בכוונה, כן, אבינו מלכנו, כן. לחשוב על אבא זה כבר יותר מסבר את האוזן מאשר על מלך, אבל באמת שמן הזה הוא מאוד עמוק וגדול. כלומר, יש בזה יכולת לרדת לחיצוניות, אבל יכול להיות שיא הטוב. הרצון באמת להניג, להוביל, להיות כמו שהרב מתאר בהלכות מלכים, כמו שהרב הצלעי מתבטא בעבד לעם קדוש, ששררה אמיתית, הנהגה אמיתית, זה שליחות, זה כמעט התבטלות של המלך לעם. אז במלכות השם יש יוקר מאוד גדול לעולם, לעם. כן, הקדישך מן הרצח, כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. אנחנו מאוד יקרים בעיניו, הוא רוצה למלוך פה. אז אחרי אנחנו נהיים כל כך יקרים. אנחנו אומרים, אשר ימתך וכו' וכו', בנוזי מעלה, תרשישי גובה. ורדית התהילה דווקא מבשר ודם. זה שקדש בו רוצה למלוך בתוך העולם, אז לכן כל כך יש יקרות לנו ולעולם. זה באמת הסוד שברוך שם כל מחותו לעולם ועד, שזה דבר שאומרים בחשאי. כי להגיד שהקדוש ברוך הוא חשוב, יותר פשוט. שמה ישראל שמכיר השם לך? נגיד שהעולם חשוב, זה לא שם ברוך שם. שהנוראות האלוקית מתגלה דווקא בזה שיש עולם, עם בני אדם, עם בחירה, עם כל המורכבות של בחירה. זה המלכות. אז מתוך המלכות יש את העולם. ממילא היחס אל אלוקות שמתגלה בתוך העולם, זה יחס התבוננות בתוך העולמות. אז כל זה בחינה אחת. בחינת פנימיות הלב, ראותה דליבה ותעלומות לב, אשר למעלה למעלה מן הטעם ודעת, המושג מושכל בכוח השגת הנפש והשכלתה, והיא בחינת אלוקות שבנפש, המתגלה בבחינת יחידה שבה, משתפך נפשה, אל חיק אביה ממש, מבחינת ביטול. כן, אז יש השגה אחרת, למעלה, למעלה מן הטעם והדעת, לא כמו השגה מקודם שהיא כן בטעם ודעת, זה השגת הנפש והשכלתה, זה האלוקות, בחינת היחידה, משתפך נפשה אל חיק אביה ממש, בחינת ביטול. והערה זו היא בבחינת סובב כל העלמין, כי הנה ימלא כל העלמין, היינו חיות ואור אין סוף ברוך הוא, שיורד ומשתלשל בהשתלוש שלות המדרגות מעילה לעילה, הערה והערה דהערה. אז זה ההתבוננות שהייתה מקודם, ממלא כל העלמין, לראות את האלוקות שמופיעה בתוך העולם. וסובב כל העלמין, היינו שהוא לבדו התברך, כמו קודם שנברא העולם, ואינו בגדר העלמין כלל. ושייך לפני המתברך ואינת השתלשלות כלל, כמו שכתוב את השמיים ואת הארץ אני מלא, ששמיים וארץ שווה. וכמאמר, והקדוש בשמיים ובארץ, שהוא קדוש ומובדל בשמיים ממעל, כמו על הארץ מתחת, שגם הרוחניות כמו גשמיות, יחשב לפניו יתברך. כן, אז הבחינה השנייה, זה לא דרך העולם, לא דרך העולמות, לא מתוך שרואים את כל הדור נאה סביב העולם, נפשי חולה אתה אבתיך, אלא שהנפש מתגעגעת מצד עצמה, מצד מקור של הנפש. כי בכל הנפש יש שתי דרכים איך להיפגש עם הקדוש ברוך הוא. דבר אחד, שהנפש עצמה, היא אמנם יש בה איזה משהו מאוד עמוק מאוד פנימי, אבל היא חיה בתוך נפושים, בתוך גוף, בתוך חושים. הדרך זה היא פוגשת דברים שהלבושים שלה מביאים בפניה, ודרך הלבושים שמתלבשת בהם ההופעה האלוקית, שהם מתאימים לצורה שאנחנו קולטים את הדברים, אנחנו מעלים על דעתנו, מבינים, מתבוננים, משיגים את האלוקות שעומדת מאחורי כל זה. כלומר, אנחנו משתמשים בכלים שלנו, בלבושים שלנו, בחושים שלנו, רואים בזה את כל מה שיש בעולם, ומתוך זה רואים את מה שעומד מאחורי כל זה. זה הסתכלות מתוך העולם. אבל יש כאילו שהנפש יכולה כביכול להיות לא מהמקום של הלבושים, מעבר ללבושים. הנפש מצד עצמה. יש גם איזה נקודה כזאת. אנחנו לא בקלות פוגשים אותה, לא בקלות רואים אותה, כי כל החיים שלנו זה דרך המושגים שלנו, של ההכרה, של ההשגה, של החושים. אנחנו יכולים לחשוב על עצמנו, לפני מראות, לפני קולות, לפני מילים, אבל יש צד כזה, צד מאוד עמוק. תחושת החיים העצמית המקורית קשורה לזה, תחושת הוודאות שיש באדם, האמונה שיש, זה שמה. אז החלק הזה מתגעגע ישירות, כאילו, לא דרך לבושים. ישר, יחידה ליחידה, יחידה ליחדה. זה החלק הנוסף. ואז העולם כולו מתבטא. זה כנראה, לא הביא אולי בהמשך, זה יש מה ישראל השם נוכן השם אחד, נחבר, מה ישראל השם נוכן השם אחד, אין לו מלבדו, רק אחד. ברוך שבו נוכן לבית, יש עולם, יש מציאות, יש גילויים, יש לבושים, ובכל זה השם מתגלה וחפש להתגלה בה. גם בנפש החיים יש את המחנה הזאת. ממשיך מו ואומר, לכן המלאכים אומרים, היה מקום כבודו, ואומרים, ולא כל הארץ כבודו. אז יכול להיות שזה שתי הבחינות, כן? ולא כל הארץ כבודו, זה שבארץ מופיע כבודו. הזיו שלו, זיו יקרה, מתגלה בארץ, בעולם. אבל היה מקום כבודו, זה מעבר. זה היה מקום כבודו. לכן, היה זה שאלה, זה לא שיש משהו מסוים שאומרים, יותר בקשה, חיפוש, דרישה, כי זה באמת מעבר לכל הגילויים. זה היה מקום כבודו. והנה קטעים כוכבים בכל צבא השמיים, שחלק וכו'. כוכבים הם המזולות שמקבלים והם מקבלים חיים משמרי אופנים וגבוה מעל גבוה עד שמקבלים מרוח פי בלברך שוב בדרך וסדר ההשתלשלות מדרגה למדרגה. אז המלאכים, כנראה שהוא בא להגיד היה מקום כבודו, הם כאילו שואלים, אבל כשהם רוצים ממש לשבח נדורים מלוא כל הארץ כבודו, כלומר המלאכים משבחים מתוך מה שיש בעולם. אז הם יונקים חיות משרפי האופנים ואלה מדרגה מלאה, בסדר יש תשלות מדרגה למדרגה. כאילו כל ההוויות הרוחניות הם פוגשים את הקדוש ברוך הוא דווקא דרך הגילויים שהם קשורים לסיבה ולמסובב ולסדר של העולם ולטבע של העולם הרוחני אומנם, אבל ככה הם פוגשים. והנה אמרו רבותינו ז"ל, אין מזל לישראל, כי נכתיב, כי חלק הבא יעמו ואתם תהיו לי, שהם מקבלים מבחינת קדוש ומובדל שאינו בגדר ההשתלשלות, מבחינת סובב כל עלמין, ושם הוא שורש נקודת פנימיות הלב להיות אהבה לשם למעלה מבחינת טעם ודעת, מבחינת ראות הדליבה. כן, אז ישראל הם מעבר לעולם, כמו שכתוב פה, מעבר למלאכים. מלאכים גם משיגים מתוך ההשתלשלות. ישראל יש להם יכול יחס ישר למה שמעבר להכל, מעבר לגדר ההשתלשלות. זה מובן, מה שכתוב, אשר חלק השם לוקח לכל העמים. כל האומות הם תחת השרים, כל האומות הם מונהגים על ידי השרים, המלאכים. לכן כל המפגש להם האלוקות יכול להיות רק דרך ההתלבשות שלה בעולם, יכול להיות אפילו דרך התלבשות מסוימת שלה בעולם, שמזה יכול להגיע גם האלילות, שהם רואים את זה דרך המקום החלקי. אבל הפסוק אומר אשר חלק השם לקחה לכל העמים, באיזשהו מקום בצד טבע שלהם, שלמדו רבותינו בעלי התוספות זכות עולמות העולם, שהם עובדים בשיתוף. יש איזה רמה שדורשים מהם גם לנוח מסוג עבודה זר, אבל יש איזה צעד שהם לא לגמרי יכולים להגיע למושגים המושלמים, התיאורים של האיכות. אז גם יש מדרגות ביניים שהם גם בשבילהם הם נכונות, יש להם את השר, ואנחנו מעבר לשר, מעבר לכל המלאכים. אנחנו מלמדים אישה ישראלית, צריך שירו ממשלה, ממשלה על המלאכים. וזה מה שמאפשר להיות לגמרי מרוממים ומושגים של עבודה זרה. כן. האלילות היא בסופו של דבר איזושהי התבטאות בקצה, מאוד נמוכה ושפלה, אבל של משהו שהוא נמצא גם במקומות מאוד עמוקים. יכולת להיות לגמרי מעבר לזה, זה באמת צריך את מעלת ישראל. יש ביטוי בחובות הלבבות שמפורסם שאין מי שיכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעצמו אלא פילוסוף או נביא בדור. אז חייבו את הפילוסופים, גדול הדור יחיד בדור יכול באמת לעבוד את השם באמת, וזולתו יאמין זולתו, כך הוא אומר. משהו קצת פחות, אז הוא כבר לא לגמרי מצייר במושגים שלו את המחשבה האלוקית התאורה, את האחדות כמו שהיא, אלא קצת תופס משהו יותר מורבן. אז אולי אם היינו אומרים את זה בשפה של חכמי הפנימיות, אומרים שאין מי שיכול להשיג את הקדוש ברוך הוא בעצמו, אלא ישראל. תודה רבה. אלא ישראל. וזולתו, יאמין זולתו. אבל נסתבו שלא לעשות ככה. כתוב, ניקרו לאלעד אלעיה. יודעים שזה נכון, אבל אז זה אפשר שזה מה שהם יכולים. ועוד הערה של איך, זה אמר שתי הברכות שלפני קריאת שמע, נכון? מחשת ראשונה יוצר אור, זה המדרגה של ממלא כל עלמין, זה המלאכים. אתה רואה את העולם, את אור, רואה חושך, רואה את כל הבריאה, מלאה זה הדרים עליה, זה לראות הקדוש ברוך הוא מתוך העולם. זה ההתגלות הראשונה. אחר כך אהבת עולם, ישראל, תורה, מעלת ישראל, פה כבר אפשר לחשוב מעבר. זה מעבר לעולמות. זה אהבה רבה. יש אהבת עולם, יש אהבה רבה. אתה חושב שבתוך האהבה יש את עצמי הניסוחים, ותניה, כותב תורה, יש הסבר שאהבת עולם זה מתוך העולם. אהבה רבה מעבר לעולם. איך באמת בנוסח של חב"ד? שיש כשאומרים בשבת אהבה רבה ויום חול אהבת עולם, גם בשחרית אהבה רבה, בערבית אהבת עולם. אבל יש בחינה כזאת. אחת על פי לקוטי תורה, אהבה רבה זה עניין. כמו שבואר פה, אם החיבור שלנו נכון, אז על המלאכים, לעומת ישראל, אז אולי שברכת אהבת עולם ביסודה היא שייכת לאהבה רבה ויחנה לקריאת שמע. שמע ישראל. זה הייחוד העליון, כן, שאלוקות שהיא למעלה מכל העולמות. אז זה מה שאומר בהמשך. זו בני אמור, מתנו זיין מזל ישראל כתיב, כי חלק השם אמור, הווי אמור, אתם תהיו לי, שהם מקבלים מבחינת קדוש ומובדל שלנו בגדר של השילות, מבחינת סובב כל עלמין. משם הוא שובש נקודת פנימיות הלב. להיות אהבה לשם למעלה מבחינתם ודעת, מבחינת ראות הדליבה. כמו שכתוב, מי לי שם בשמיים, אם חלו חפפתי בארץ, קלה שערי ולבבי, צור לבבי חלקי אלוקים לעולם. פסוק הזה אפשר להגיד זה. יש אולי כמה פסוקים שזה הפסוקים של ליקוטי תורה. אני בידעת היום השם אותה אני אומר לך כי השם הוא אלוקים. השם ישראל השם הוא כן השם אחד והפסוק הזה. מי לי בשמיים אם חל חפרתי בארץ ואלה שערי לבבי חלקי אלוקים לעולם. נכון אומרים שישר את זה. אבל שאומרים שהרב לצל בשעה של רגעי קודש, רגשי קודש, שמחת תורה, אולי בפורים, זה בפורים פעם סיפור את זה, שכולם עשו מה שעשו, עשו לו כמה שעלו, ואז הקשיב לו שמה אותו ואומר, אולי את המילים האלה, ואולי מזרח דו, מערב דו, צפון דו, דרום דו, לא רוצה, לא מזרח, לא מערב, או יש נוסח כזה שלא אפילו מנגינה.
זה במועדה הרעיה.
מה?
זה במועדה הרעיה.
תמזרח דו, מיירב דו, צפון דו. מה, בהמשך המילים? בכל מקום אתה. בכל מקום אתה. אז ראו שכולם רקדו אלה, רקדו מה שרקדו, והרב כל המה חזר על המילים, על המילים. אני חושב שגם על התניה סיפורים כאלה, שהשאר בדבקות עד כמעט גלות הנפש. אז כל זה, זה נקודת פנימיות הלב. ומצד אחד, כל העניין, זה המדרגה הזאת, זה המדרגה הפנימית, זה המדרגה העליונה, זה המדרגה המשוחררת, המדרגה, וגם מבחינת העוצמה, זה שהיא גבוהה, זה לא עושה שהיא פחות יכולה לגעת עד עמקי הנפש, כן? מצד שני, מה שמובא פה היא לא בבחירה, כן? אחרי כל מה שמותר לנו, זה לעשות מה שאנחנו יכולים. זה המתנה, כן. זה בת המלך. את המלחמה עושים עם הנחה שהם נצחים אותו. זה המשימה של האדם, זה המשימה שלנו. ושם השואפים, אני חושב שזה ברקע נמצא כל הזמן, ברגעים מיוחדים יותר נוכח, אבל רוב הזמן התודעה מכוונת למה שאפשר לעשות. למה שבידינו, מה שמשגתנו, מה שבכוחנו. והנה האהבה הזו בנפש היא מסותרת ומחוסה בלבוש שק, בחינת גלות בתוך הגוף והנפש הבהמית, כעניין מה שאמר רבותינו ז"ל, גלו לאדום, שכינה עמהם, שכינה בגלות, לשכינה היא ניצוץ אלוקות שבנפש. תראה פעם סיפרתי, אולי לא נגיד את השם, אבל אחר כך מי שיוצא, שפעם אדמור הזקן עשה להם באיזה ספר, ספר בניגלה. כשלא היה לו. מתי שאני, הסיפור, אני זוכר שם של ספר, וזה באמת לא מסתדר כל כך. אז בקשה יביאו לו. הביאו לו את הספר, הסתכל בספר, אמר, שכינת בגלותה. ולאפשר, זה סיפורים חריפים של חבטקי. היה כנראה ספר של אחד המתנגדים. כן, זה כמו שגידו, זה מרכז נקסרוף.
תרחבל.
או ישנם. לא, שם זה קושייה ונגלה. אני יודע שיש תירוץ של זה אצל אדמור מסתמה. טוב, אין לי בבית הספרים, אבל תביאו פעם אחת, תסתכל, תסתכל. טוב. שחיל תרחם אותם. תחריק. אז כך הוא אמר. אני לא יודע, הזיכרות שלהם מתא אותי, שלפי הסיפור שאני זוכר, זה היה אחד הספרדים. מה יש לך מהספרדים? אני לא בא סיפור, כן, לא? טוב. אבל פה כמובן זה כפשוטו, ענתות האלוקות. פשוטו, כמובן מה שכתוב כאן, שאלה היא ניצוז אלוקות שבנפש, שהוא בחינת גלות, ושעבור דאגת הפרנסה, שמקפת ומלבשת את פנימיות הלב והנפש, כי בנפשו הביא לחמו, ותרוד ליבו ברבות מחשבות, ועל זה נאמר, מה נקטי לחיביה, מהתגברות הנפש בחיצוניות הלב, ממחמה בסורה בידו, וכוח שכלה והשגתה, יביא למלאילה, ברדה ומלכה. אם בחינת גילוי נקודת פנימיות הלב בנפש, ואם מלחמה להשם בעמלק, להוציאה מהאלם אל הגילוי. כן, אז שאדם עושה את המאבק במה שבידו, ומצליח להשפיע על העולם הגלוי, אז יזכה שגם אותה נקודות פנימיות הלב, שזה איזה ממד טבעי, פנימי, כשרוב הזמן הוא מוסתר, שהוא יתגלה. ואז באמת תופיע אהבת השם שהיא בוקעת מעצמיות הנפש אל מקורה. אז נסיים בזה במפתח לבדיחותה. אני צריך לפתוח, אני אפשר גם לסיים שהיה, כלומר נפרט, היה איזושהי הזדמנות, שאלו הסדריו, מה זה עניין של אשת יפת תואר, מה פתאום הלוחם הישראלי, פתאום לוקח בת עם זר, השואל כמובן לא היה מוטרד מלאי כל מיני שאלות מוסריות, אלא מה מאפשרים פה התבוללות, כן? יש יהודי, אז מה, ובגלל שיש מלחמה, אז פתאום מרשים נישואים עם לא. אז אפשר להסביר לו על הרב, על פי השפה והסגנון שלו, שכיוון שזה מלחמה, ולתרגם את הדיברת תורה כנגד יצרה, מה שאמרו חז"ל, מלחמה, אז צריך להעלות את המורה של הלוחמים, אז ירשו באופן מסוים, כשזה בעצם אחר כך ילך לגיור וכו'. אם אחר כך זה יתפרצם, כולם קופצו עליו, מה אתה מדבר, שאפשר לוחם, יכול לקחת, יש תפעת פעם, הוא מסביר את זה. זה היה דיון עקרוני, בית המדרש, גם לא עסקו בשאלה המעשית, לכן גם כנראה לא יצאו אותם בשאלה המוסרית, כי זה לא עמד מול העיניים, זאת עמדה עקרונית. איך יכול להיות באיזשהו ציור כזה. אבל אם היו שואלים ברגע ששאלו קפצו עליו, אמרו, מה אתה אומר, הסבר כזה, שתגלו את המורל של הלוחמים, על מה אתה מדבר, היה צריך להגיד, בכלל לא דיברתי בניגלה, דיברתי בחסידות. צריך להגלו את המורל של הלוחמים. אדם מלחם כל הזמן, עובד קשה. ומה אומרים לו? גם מחר תהיה מלחם, גם אחותיים תהיה מלחם. זה מחליש את המורל. כאילו, מה יש בפנים בסוף בסוף? יש חולשות, כאילו, כוחות שצריך להיאבק עמה. ואיפה הטבע, הטבע הפנימי הוא בשוויה. אז אומרים כדי להעלות את המורה, תשמע, יש אופציה, לא תמיה בך, לא מיידית, אבל לגאול אותה מהשוויה. שבסוף תתגלה הפנימיות. כמו באמת מה שאמרו, שגם המקובלי אמרו, שגם המלאכתי של יש שפה טוב, זה באמת איזה נשמות. שעם כל המסובכות שאתה תסבוך את המלחמה וכולי, זה אולי דווקא נפשות יקרות שבסוף נהפכות לגירים, גיורות. אבל באמת בנגלח לא עוסקים, וכמובן עם כל הזהירות שיש בזה, גם בהקשרים ההלכתיים, גם המוסריים, אבל אמר המורה זקן שנוגע לכל הדורות, אבל איפה בנפש? אז באמת, צדק אותו רק בפנימיות, בחסידות, ומעלה את המורה. תבין שלא תמיד תהיה רק מלחמה על השם מהמלך מדור דור. אי פעם נצליח במלחמה והנסיכה בת המלך תשתחרר והכל יהיה באמת בטבע וטוב. טוב.